השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום נמצא איתנו אורח הכבוד והאורח הקבוע של ההסכת, אלכס גרינברג, שלום לך אלכס.
שלום לך בוריס, מה שלומך?
למאזינים, אני מזכיר מי זה אלכס גרינברג, הוא מזרחן, מומחה למזרח תיכון, פרס, רוסיה, יחסי מזרח תיכון, רוסיה, יחסי מזרח תיכון, פרס, כל מה שקשור זה אלכס. שלום לך שוב, תודה רבה שהצטרפת אלינו. גם אני חושב שיש לך איזה נגיעה לטורקיה, נכון? או שאני טועה?
לא כל כך, אני לא מספיק מקצועי, אני קורא טורקית, אבל לא כמו פרסית או ערבית.
אוקיי, בסדר. טוב,
ואני רק
רציתי להוסיף לך
מבקש
עוד.
להזכיר שאין, כבר אין ממלכת פרס ומדי, אלא יש איראן, שזה גם...
איראן. טוב, אנחנו החזרנו את כבודם של איראן, של הרפובליקה האסלאמית של איראן למקומה. תכף אנחנו נדבר על איראן, לפני זה ממש שנייה הפסקה להודעת חסות. הפרק הזה של השבוע במזרח התיכון, גם הוא בחסות שפה אחת, האתר ללימוד ערבית. הקורס השלם של שפה אחת הוא קורס מעולה, אני לקחתי אותו ככה, אני למדתי ערבית, התחלתי ללמוד ערבית בגיל 45. בערך שבועיים אחרי שהתחלתי את הקורס כבר ידעתי לקרוא. חודש אחרי כבר סרטונים ביוטיוב הפסיקו להישמע לי כמו בליל של רעשים לא מובנים. כל היום יש לי בלוגרים ערבים אהובים שאני אוהב ואני מבין, לא הכל, מבין קצת ואני יודע לקרוא קצת טוויטר, וזה פותח את העיניים בצורה מדהימה. אז אני מאוד מאוד ממליץ לכם ללמוד ערבית, ואם כבר אתם לומדים ערבית, שפה אחת זה המקום. אתם גם תלמדו לשמוע, גם לדבר עם תרגילי הקלטה, גם לקרוא, לקרוא, לא בתעתיק, לקרוא ממש אותיות ערביות, זה לא כזה מסובך האמת. וכל זה עם קורס לא מוגבל בזמן, שגם ככה הוא די זול, ועוד אם אתם משתמשים בקוד קופון השבוע, באותיות אנגליות, אתם מקבלים עוד 200 שקלים הנחה, אז זה ממש נון דרניאל. קיצור, לכם ללמוד ערבית. טוב, חזרנו. איראן. לא משעמם לאיראנים עכשיו.
לא, זה ממש לא משעמם, אפילו לחלקם שמח מאוד, לא יודע כמה לאחרים ממש פחות שמח ואפילו עצוב ומסובך בעקבות החיסול בדמשק שמיוחס לישראל. נזכיר ששום גורם ישראלי רשמי לא התבטא בנושא.
עכשיו, פה בואו נזכיר עוד משהו למאזינים. בדיוק לפני חצי שנה כשהתחילה המלחמה, הפרק הראשון שיצא אחרי תחילת המלחמה, כשמצב הרוח של כולנו היה הרבה פחות מבודח מעכשיו, זה היה איתך אלכס, ואתה אמרת, בוודאות איראן עומדת מאחורי הדבר הזה, ובוודאות איראן חייבת לשלם מחיר. זה המחיר שהיא משלמת?
אפשר לומר גם כך, אבל גם בעניין זה צריך להוסיף עוד כמה פרטים. נכון שאיראן משתתפת פעילה של המלחמה, למעשה באמצעות המדיניות המסורתית שלה של הפעלת פרוקסיז. אין ספק שאיראן סיפקה מודיעין והכשרות לחמאס, אבל איראן לא תכננה את זה בפרטי פרטים, ואני אומר זאת לא כדי לנקות את איראן מכל אשמה, אלא זוהי דרך הפעולה האיראנית המסורתית. הם אף פעם לא יוזמים שום דבר בפרטי פרטי, בפרטי פרטים. פשוט כל מי שרוצה לקבל כסף איראני, במקרה הזה הסטיגמה לאיראנים היא נכונה, הם חסכנים מאוד, הם לומר זאת בעדינות, כל מי שרוצה לקבל כסף איראני, זה לא סתם, אלא הוא צריך להוכיח מה הוא שווה, לבצע פיגועים וכולי. אם אותו גורם, חמאס במקרה הזה, שחמאס צריך לזכור, זה לא פרוקסי איראני, זה גוף עצמאי שהם מחליטים מרצונם, הם רוצים להמשיך לשתף פעולה עם איראן או לא. אם הם אומרים להם שתשמעו, בשביל לבצע מה שאנחנו רוצים, לא שואלים אותם שאלות מה, אנחנו צריכים כך וכך מודיעין, הכשרות או אמל"ח, את זה איראנים מספקים. אבל הם לא נכנסים לפרטי התוכנית המבצעית ולא כופים על בני החסות שלהם לו"ז צמוד והדוק, אלא כמו שאומרים בצה"ל, בזמנך החופשי אש. למה? כדי שאותו גורם גם לא יסבך את האיראנים, כדי שהאיראנים ישמרו על denial capacity שלהם, יגידו, אנחנו לא יודעים, הם באמת לא יודעים. סיפקו להם וזהו. אבל שוב, כל זה לא גורע מאומה, מהעובדה שמדובר במדינה, חברה באום, ששיבחה מן הרגע הראשון את הטבח הנוראי והמזוויע של החמאס בהזדמנויות שונות, ורק לפני, רק בסוף מרץ, הנייה וזיאד נחאלה, מנהיג הג'יהאד האסלאמי, יימח שמם של שניהם, ביקרו בטהרן וזכו לתשבחות מפי הרמטכ"ל האיראני מוחמד בררי, ולעניות דעתי, אם המשטר הזה מתעקש על הצדקה מוסרית וכל מיני סוגי אחרים של תמיכה של הפשע נגד האנושות שביצעה חמאס, כל פעולה קינטית נגד המשטר הזה היא כשרה ומוצדקת.
אולי קינטית זה הגדרה מעניינת.
כן.
אני שמעתי אנלוגיה מעניינת לגבי איראן, שהם רואים את עצמם כמלך על משחק שחמט, וזה משל להם, בכל זאת יש להם איזה נגיעה למשחק הזה, שהמלך זז, לא זז אליהם, הוא ממש חייב, וכולם חייבים להגן עליו.
שמעתי כמה פעמים את השוואת האיראנים לשחקני שח, אבל אני חייב להגיד שהם עצמם לא משתמשים בדימוי הזה, ובכלל האיראנים
באמת?
לא... לא, לא, זה מה שמספרים. אכן יש הרבה שחקני שח מוכשרים בקרב האיראנים, זה כן. אבל מה שאיראנים יותר דומים למקצוע שבאמת מזכיר את כל ההתנהלות שלהם, זה מה שנקרא ראלי באפי, הריגת שטיחים. יש דובר הפרלמנט האיראני, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, חיל האוויר של משמרות המהפכה, מוחמד בראר, ראלי באף. ראלי באף זה הורג שטיחים. שהריגת שטיחים זהו המקצוע האיראני המסורתי, שגם מהווה חלק ניכר מהכנסותיה של איראן, שייצוא שטיחים מסוגים שונים, שטיח פרסי, כל דבר, דבר מאוד מאוד מפורסם. המלאכה הזאת דורשת המון סבלנות, סבלנות עוד אין קץ, וגם סובלנות וגם סבלנות וגם שלא קונים בשום חנות וגם תכנון לטווח ארוך. כלומר, הם לא נמהרים.
כן.
ובכלל, בחיים צריך גם לזכור, עם כל הכבוד לשחמטאי רוסי גולה, שהוא בלי שמות, אבל הוא חכם וטוב אך ורק בתוך שחמטאי. בכל דבר אחר, כמו גם טייסים וכל מיני מקצועות אחרים, הם טובים
לא,
במקצועות
זה
שלהם.
בסדר.
ובכלל
עכשיו
בחיים, המשחק שדומה לחיים זה ששבש, ולא שחמט, כי מכאן מתחילות כל הבעיות, בהערכה של על ידי המתמטיקאים וטכנאים וכל יתר המקצועות המכובדים, כי ששבש זה גם מזל, גם שכל, כמו בחיים, בסירוגין, שח זה רק השכל שלך, ולכן בן אדם תמיד מפסיד במשחק שח למחשב, כי מדובר
כן,
פה רק
אחרי. טוב, בוא נחזור לגיאופוליטיקה. אז עכשיו, אחרי סדרה של פעולות, מה שכינית אותן פעולות קינטיות, שחלקן מיוחסות לישראל, חלקן מיוחסות לישראל וארצות הברית, וחלקן ישראל לדעתי לקחה אחריות מלאה על זה, מה, זאת אומרת, אנחנו, מצב הרוח פה בארץ, שאנחנו כולנו עכשיו בכוננות ספיגה, מחכים לתגובה האיראנית. עכשיו, טענה שאני שמעתי אומרת כזה דבר, בגלל היקף התקיפות והחוצפה הזאת של אנשים, מהות האנשים שנפגעו, זה מאלץ את איראן, יאלץ את איראן להגיב באופן גלוי כהיא עצמה, ואז היא לא תוכל כבר ליהנות מה-plausible deniability, לא תוכל להגיד זה לא אנחנו, היא כדי לשמור את הפנים שלהם חייבים להגיב בעצמם, ואז זה כבר משחק אחר לגמרי, ואם זה יקרה, אז זה בעצם יהיה ניצחון של ישראל. אתה שמעת את הטענה הזאת ואתה מקבל אותה?
שמעתי את הטענה הזאת יותר מפעם אחת, ואני מעיז ומכנה אותה קשקוש בלבוש. למרות
מעניין.
שבדרך
אז
כלל
מזל
אני...
שלא אני ביטאתי אותה
לא,
בקולי קשה.
אתה בסדר גמור, אבל הבעיה היא שמי שמשמיע את אותה הטענה, זה אותם אנשים שניסו להסביר שחמאס מורתע, או שחמאס זה בעצם לא כזה אויב, כשאתה מציג להם כל מה שאני רואה ברשתות הערביות, כן? אז נכון שזה קודם כל, נקדים ונאמר, אכן מדובר בפעילות מסוכנת, פעילות צבאית, ודאי פעילות התקפית מכל סוג שהוא, זוהי פעילות מסוכנת, כמו שלעלות על מטוס זה מסוכן, הטיסה, התעופה זה עדיין עיסוק מסוכן וכל יתר הדברים. אני לא אומר שזה משהו קלי קלות וזהו, אבל אי אפשר להימנע מכל מיני, כל מיני סוגי פעילות בגלל שזה מסוכן, טוב, והחיים מסוכנים. עכשיו, מה שקורה פה שהאסטרטגיה האיראנית יודעת לזהות את נקודות התורפה שלנו, אין בזה ספק, אבל נוכחתי לדעת במו עיניי שבגלל הדמוניזציה שהם עושים לנו, בגלל השנאה ובגלל הבינאריות האידיאולוגית, אני מכנה את זה במילים יותר יפות את מה שאני רואה, הם לא מסוגלים לראות את נקודות החוזקה שלנו, כי הם באמת היו בטוחים שישראל תעשה אחרי החמאס, כן? וגם איראן. אחרי הטבח, וזו הייתה הנחה הגיונית, שישראל תעשה עוד איזה הפצצות, עוד סבב ועסקת שליט, או משהו מהסוג הזה. אם אחרי גלעד שליט, 1,000 ומשהו מחבלים משוחררים, אז על אחת כמה וכמה, אחרי טבח כזה ועוד מאות של חטופים. והבעיה היא שכשזה לא עובד, אין להם תוכנית ב' ותוכנית ג'. וזה מה שקרה עכשיו עם האיראנים, כי כל הפעילות הזאת של כוח קוץ, בסוריה ובלבנון, היא נועדה לדבר אחד בלבד, לקדם פעילות טרור נגד ישראל, כן? זה לא שנניח חס ושלום, יש לנו מלחמה עם מצרים, אז אנחנו הפצצנו את, לא יודע, את שכונות המגורים בקהיר, מה שישראל אף פעם לא עשתה במלחמה רגילה. פה מדובר במחבלים, נכון שיש להם דרגות צבאיות, אנשי
רגע,
צבא.
אבל איפה כאן הטעות החישוב שלהם?
טעות החישוב שלהם הייתה שאנחנו לא נעיז לתקוף נציגות דיפלומטית בסוריה, או שלא או שבגלל שהרוסים מאוד מאוד אבל לא אוהבים את הטיולים של חיל האוויר הישראלי בדמשק, אז אנחנו גם ניזהר, וזה זו הייתה ההנחה. אופס, היא התבדתה, וזה
כן,
גם
אבל בהקשר הזה ישראל חצתה לא מעט קווים אדומים שהיא שמה לעצמה בגזרה הזאת. אנחנו תקפנו כמה פעמים בסוריה, בעומק סוריה, בכל מיני מקומות שלפני שנה לא עשינו את זה. אז
נכון, נכון, אז זה מאלץ את ה... קודם כל זה תיקון המצב המעוות הקודם, שבו ישראל הייתה צפויה, פשוט הייתה לי הרגשה, לא רק לי, כל מי שקורא את הצד השני, שאנחנו נראים בעיניהם כמו ספר פתוח, הם יודעים מראש מה נעשה, אנחנו היינו תגובתיים, ועכשיו זו חזרה לא יודע, למי הזוהר, אבל למה שישראל הייתה פעם, לא לגמרי, שמשהו בעל הבית השתגע, הוא בלתי צפוי. עכשיו, איראנים, האם הם ייאלצו להגיב, זה הגדרה, נאלץ להגיב, זה גם משהו גם מאוד ישראלי, אין דבר כזה, נאלץ להגיב, כן? יש להם, אכן, יש להם דילמה קשה, כי הם, ברגע שהם הודיעו שמדובר באנשים שלהם, והם הכירו בהם באופן רשמי, אז כן, זה מאלץ אותם ולא את חיזבאללה להגיב באופן רשמי. אבל הבעיה שלאיראנים יש סתירה בין הרצונות שלהם לבין האפשרויות שלהם בפועל. כלומר, הם יכולים לעשות משהו טכנית, לראות טילים מאיראן, אבל איראן, אסור לשכוח את זה לרגע, ש... גם לאיראן יש מוגבלות. אנחנו מציג, שוב, מרוב, נכון שזה משטר הרשע שרוצה להשמיד אותנו, אבל הוא בסך הכל מדובר במאפיה רצחנית, כן? מדינה שהיא מאוד חלשה מבחינה צבאית. נניח נשאר מקרה היפותטי שחיל האוויר והחלל, ככה זה נקרא, כמו על פי הדגם הרוסי של משמרות המהפכה, מחליט לשגר טילים בליסטיים לשטחנו. אז א', יש להם פחות טילים בליסטיים מאשר אצל חיזבאללה, בגלל זה הם העבירו את הארסנל, את חלק הארי של הארסנל הקטלני לחיזבאללה, להם יש כמה טילים, הם פחות, עכשיו, מפני שאיראן היא יותר רחוקה בכל זאת, הם היו פחות מדויקים, ואם מדובר בכמה טילים, נניח שוב, 20 טילים בליסטיים, בגלל גודל המרחק, כל מערכות היירוט שלנו יזהו וירתו את הטילים האלה
אבל מה הבעיה
כ...
שלהם, מה הבעיה שלהם להפעיל את חיזבאללה? חיזבאללה זה הזרוע שלהם.
תראה, חיזבאללה, קודם כל, הוא ולא מלאך ולא שליח, כן?
כן.
כמו בגדה של פסח. אבל אם הם כבר סינדלו את עצמם עם ההבטחות שאנחנו ננקום, זה מחייב אותם. חיזבאללה גם נמצא במצב חברתי ופוליטי קשה בלבנון. נכון שהוא שולט בלבנון, גם אני חושב, יש, גם אני במאמר מוסגר, ישראל לוקה, התרבות הישראלית לוקה בראייה בינארית, שחורה לבנה. זה 0-1, 0-1, כמו שפולניה מדברת עם בעלה בשפה בינארית, אבל זה שחיזבאללה שולט בלבנון וזה אויב מסוכן, לא סותר את העובדה שהוא שרוי עצמו במצב פוליטי קשה. מדוע? כי כל המתנגדים של חיזבאללה, סונים ונוצרים ואפילו יש שיעים, מאשימים אותו בדיוק בזה שאתם בעצם לא לבנונים, אתם גרורה של איראן בתוך לבנון, אתם גוררים את לבנון למלחמה שלבנון לא רוצה, איראן רוצה, ועכשיו אם הם יעשו משהו רציני יותר נגד ישראל, אחרי שכולם יודעים שמדובר בחיסול האיראנים בסוריה, לא בלבנון, זה פשוט תהיה התאבדות פוליטית מצדם. שוב, זה לא אומר מה שאמרתי עכשיו, זה לא מוציא מכלל אפשרות פעולה כלשהי של חיזבאללה, כן, אני נזהר להגיד, אני יודע איך הם חושבים, מה האינטרס שלהם, אבל במקרה הזה האינטרס שלהם הוא מובהק, הם מסבירים אותו, כששר החוץ לשעבר של איראן, זריף, שיבח את חיזבאללה על חוכמתו, על זה שהוא נמנע מלהרחיב את העימות, ברור מה זה אומר. חיזבאללה גם נמנע מלחוב לקרוא
מי שיבח אותו?
שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, שהתראיין לאיזשהו ראיון חתרני לעיתון רפורמיסטי, שזה השמיע ביקורת מרומזת על המשטר, אבל שיבח את השבעה באוקטובר, אבל גם הדגיש את החוכמה של ציר ההתנגדות, שנמנעים מלהרחיב את המלחמה, שתגרור את איראן, כי רק ישראל רוצה את הרחבת המלחמה. הייתי גם אומר שהוא צודק במקרה הזה, כי אנחנו, אני משתמש בהיגיון צבאי, מנצח במלחמה זה לא מי שחזק יותר באופן קינטי אובייקטיבי, אלא
כן.
מי שמצליח לכפות על היריב את כללי המשחק שלו. אם נניח, אם חיזבאללה תוקף אותנו, או איראן תוקפת אותנו ישירות, אז זה מספק לנו קזוס בלי מצוין, לפתוח במתקפת נגד שתשמיד את חיזבאללה.
יש
כך
לנו את היכולת הפיזית לזה?
יש לנו את היכולת הפיזית. זאת תהיה מלחמה נוראית, אין ספק. זאת תהיה מלחמה נוראית. אם חיזבאללה עלול להפעיל את כל הארסנל שלו, אבל במקרה הזה המטרה שלנו צריכה להשמיד את חיזבאללה. גורם.
את
כן?
המטרה הזאת אנחנו הפרחנו באוויר, אתה יודע, גם שמנו מטרה להשמיד את חמאס, ואני
לא, אבל
יכול
פה הבעיה
להמר שגם בעוד
האנושית.
שנה חמאס יהיה פה.
תראה, זה נכון, אבל שוב, גם אפשר תמיד כמובן ללגלג את זה, אבל מה שמונע אותנו מלעשות את זה, זה גם כל איזה לחץ אמריקאי,
בסדר, אבל זה המצב, זה השש בש שקיבלנו.
כן, נכון, אבל תראה, זה גם בכל אופן, מה שלא יהיה, עימות ישיר של צבא מול צבא, עדיף לצה"ל מאשר הקזת דם קבועה וממושכת, כי זאת ההתשה באמצעות הקזת דם בכמה חזיתות, מבית היוצר של קאסם סולימאני, המפקד כוח חוץ האגדי שעלה בסערה השמיימה. הוא המציא את כל הקונספט הזה של ציר התנגדות. אז לכן, כדי לפרוץ את מעגל הקסמים והדמים הזה, אני חושב שעימות ישיר עדיף לנו. כמו שגם הכדור עכשיו בידינו, כן? חיזבאללה סביר להניח שהוא יפסיק ברגע שאנחנו נפסיק אחרי רפיח, לפני רפיח, בכלל אני לא יודע. אבל לפי ההתנהגות של חיזבאללה, רואים שהוא נמנע מלתקוף את מתקני הגז, והוא נמנע מלתקוף את מרכזי האוכלוסייה, הרי הוא יכול, כן? במקרה הזה אני מדבר על האינטרס של חיזבאללה, לא כי נראה לי שחיזבאללה מורתע, כי אני חושב מה שחיזבאללה חושב, אלא פשוט על ההתנהגות, אני אומר את מה שאני אומר, על בסיס ההתנהגות היומיומית שלו, כן? אממה, כמו שאומרים, אנחנו מבחינה פוליטית לא נוכל לשוב למצב הקודם, לשוב לשגרה, קרי כוח רדואן ממש מול מטולה.
כן, אז עכשיו בוא אני אשאל אותך שאלה כזאת. מסתמן, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת ביום שלישי, 9 באפריל, 9:26, כשאני יודע מאיפה זה. ככה מסתמן, אם אני קורא נכון את החדשות, שיכול להיות שתוך כמה ימים תהיה איזושהי עסקה בין ישראל לבין חמאס, ויכול להיות שנראה פה איזושהי הפסקת אש מדורגת, לא יודע מה. אז עכשיו כל הסיפור הזה, כל התירוץ לחיזבאללה להשתתף יורד, גם מדרגה שנייה גם על איראן, אבל זה לא שהם זונחים את הרעיון של להשמיד את ישראל. אז איך התנהל הסכסוך הזה, נגיד, ביום שאחרי, כן, במונח היפה הזה?
כן, אז פה יש כמה אפשרויות.
ודרך אגב, סליחה, ושאלה נוספת באותו הקשר, כי כבר אתה אמרת, כוח רדואן ישבו על הגדר, כתבי הבית של אלמנאר דחפו עדשות מצלמה לתוך הפרצופים של קציני צה"ל בגבול, מה הם יעשו? הם יגידו, אוקיי, מעכשיו אנחנו רק עד נהר הליטני?
תראה, כדי, פה קשה לי לענות, כי פה הכל תלוי בהחלטה שלנו, כן? יש עכשיו הרי עמום שהוא כבר לא מתנהל, אם שמת לב, לפחות אני, אם אני לא טועה, לא היו לאחרונה התבטאויות כלשהן של בכירים ישראלים בקשר לצפון, לפחות לא יודע בשבועיים האחרונים, כל איזו דממה כזאת. ומה שהיה לפני כן, המסע הדילוגים של השליח האמריקאי עמוס הוכשטיין, שחיזבאללה חושדים בו שהוא איש מוסד לשעבר בשירות האמריקאים וישראל, כשהוא באמת,
לפחות היה, מה, הוא היה שריונר? איפה הוא שירת בצה"ל?
אני, שמע, לא יודע אם הוא שירת בכלל בצבא, הוא יודע,
כן, כן,
אבל
כן, הוא שירת בצבא.
אבל הוא, שוב, הוא מה שהתקשורת הישראלית, אפרופו כל השקרי התקשורת, מה שלא הודגש די הצורך בדיווחים של תקשורת ישראלית, זה שבעצם הוא ניהל איזשהו מום כזה, שמה זה מום? מום שכל צד נושא ונותן, נכון? ישראל נדרשה כל הזמן לוויתורים, עוד איזה משהו, כדי למלא את החלטת האום המחייבת. עכשיו, זה לא מוסתר, כן? אבל התקשורת שיודעת לזהות כל מיני דברים נסתרים, כמו למשל שלראש לראש הממשלה או לראש ממשלה יש כוונות פוליטיות. מדהים, אה? למה, לא ידענו שיש דבר כזה. אבל אותה תקשורת לא הדגישה בפני עם ישראל, קבל עם ועדה, שמדובר במום שבו ישראל נדרשת לעוד ויתורים כדי למלא את החלטת האום המחייבת. שמה זה אומר לגבי ערכה ושגיאה של החלטת אום כלשהי, כן? אחרי זה יתחילו להסביר לנו כל מיני אנשים עם קונספציות ועם הבנות, עם תובנות, בלי לדעת אף מילה ערבית. אני לא מדבר כבר פרסית או רוסית, שאנחנו צריכים להבין שבעצם הסכם זה משהו. הנה, אתה רואה.
לא,
עכשיו,
אבל זה
אין מצב
בסדר.
שנחז... אין
דרך
מצב
אגב, זה יפה שאתה
שנחזור
מכנה את זה
למשחק.
מום ולא משא ומתן, כי זה, יש בזה מין מום, מין הפגם בכל ההתנהלות הזאת. אבל העיוות הזה ומה האו"ם שווה, זה אנחנו יכולים
אבל
לעשות עוד
ההסכם
יום
הזה לא
כזה.
יכול להתבצע, ההסכם הזה לא יכול
לא,
להתבצע.
את כל זה אני יודע, אז השאלה היא, מה יקרה? נגמר את הלחימה בעזה. מה קורה עכשיו?
אני לא חושב שחיזבאללה, הייתי, טוב, פה זה ההימור שלי, אני באמת אין לי שום יומרה לדעת מה יקרה בתשובה לשאלה המאוד רלוונטית שלך, שאני לא יודע. כי גם לחיזבאללה יהיה אילוץ, כן? עכשיו, הוא לא
נכון.
יוכל, מצד אחד, הוא לא יכול להסכים בשום פנים אופן לעסקה של הוכשטיין, כי הוא לא, כי אז כולם יראו שהוא בעצם נסוג למעבר לליטני, תחת
נכון, כי
לחץ,
זה
כן? זה
הכניעה.
לא היה ולא יהיה, זה אובדן פנים, זה לא... ודבר שני, פחות
אבל
נעים ו...
גם ישראל לא תוכל להשלים עם זה שהוא עדיין נשאר פה.
יפה, אבל חיזבאללה כבר הודיע שהם איבדו איזה 220 ומשהו שהידים, כן? בעקבות התקיף
כן,
של
הרבו.
חיזבאללה יש אבדות, כן? זה לא, גם אנחנו יורים, יש לנו פעילות סיכולית לאורך לבנון שם, כן? גם להם זה לא יהיה, זה לא יהיה קל, הנה אנחנו חוזרים לגבול, כי ישראל בטוח, אני בטוח, בזה אני בטוח שישראל תודיע
דרך
שהיא...
אגב, פה, עוד, אתה יודע, במלחמת לבנון השנייה הם לא פרסמו אפילו אבדה אחת, כמו שעכשיו חמאס וזה, ופה הם דואגים לפרסם כל אדם שנהרג, ויכול להיות, ותגיד לי אם אני טועה, כי למשל אביגדור, לא, נו, אלי אבידר, השר לשעבר, טען בספר שלו ש... ערבים בתרבות שלהם, זאת אומרת, כשאתה אומר אני נאלצתי לעשות משהו, זה לאו דווקא בושה, וזה יכול להיות צידוק טוב. כמו שערפאת בזמנו לא חתם עד ש... על ההסכם עד ש... קוראים לו מובארק, צעק עליו, תחתום יא כלב, אז גם פה יכול להיות שזה בעצם העת שהם מכינים לעצמם, כשהם מראים, הנה תראו, אנחנו הקרבנו 200 שהידים, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להקיז את דמנו של שהידים של בני העם הלבנוני עד סוף, אולי נאלץ לעשות איזושהי פשרה בינתיים. זה הגיוני?
תראה, זה מאוד יכול להיות, כי זה רק שכמו כמו בשאר הערכות המודיעין, פה דווקא זו דוגמה קלאסית שאין פה נכון או לא נכון. אנחנו, אתה מזכיר גורם שהוא קיים, לא, רק שהייתי מנסח את זה אחרת, זה לא כי הם ערבים, אלא כי דווקא בניגוד למה שנהוג לחשוב, אצל הערבים, או בדרך כלל בעולם הלא דמוקרטי בכלל, גם
כן.
ברוסיה, רק אמירה ציבורית ופומבית היא מחייבת. מה שהמנהיג אמר, בניגוד למה שאומרים, כמו שאתה היית יכול לשמוע, נפגשתי עם אבו אחמד, והוא אמר לי שיש שלום, כי הוא אמר לי לא להאמין לכל ההנחה היא שערבים הם פרימיטיבים שקרנים, לי, לאשכנזי זקן, הוא אומר בדיוק את האמת ואת כל האמת, ומשקר לכל העם שלו. המצב הוא הפוך גוטה הפוך, אבל זו אפשרות, וגם זו אפשרות, כי גם להם יש אילוצים מכאן ומכאן, שאלה מה הם יעדיפו, אבל שתי אפשרויות קיימות, כן?
הבנתי.
אבל האיראנים יכולים לפוצץ שגרירות שלנו איפשהו באזור יום העצמאות למשל, זה עדיין נשאר בתוקף, כן?
כן. טוב, תשמע, במיוחד אחרי תרחיש זוועה כזה, בואו קצת נקליל את האווירה, נדבר קצת על קולינריה. קציצות, בואו תספר לי על קציצות.
כן, נדהמתי לגלות כשראיתי את כל המדיה החברתית בפרסית. שמסתבר חצי מהאיראנים לפחות ממש שמחים על החיסול
חצי
הזה.
מהאיראנים שפעילים בטוויטר, בוא...
נכון, אבל מדובר, תראה, מדובר נכון שאיראנים שפעילים בטוויטר, אבל יש גם איראנים שפעילים בטלגרם ובפייסבוק אתה רואה תמונה דומה. אכן, אני יודע שזה באמת משקף רק מי שמשתמש במדיה חברתית, אבל איראן היא לא מצרים, הרוב האיראנים כן משתמשים בזה, ומה שרואים שם כתמונה כפי שהגדיר אותה פרשן איראני של איראן אינטרנשנל בחו"ל, כן, בארצות הברית, שהאיראנים, העם האיראני מתחלק לשני חלקים ביחס לחיסול, כאלה שממש שמחים וכאלה שכבר אדישים, מעניין אותם דברים אחרים. ומה שראיתי שם, כל מיני האשטגים, כמו למשל דאמת גארן ישראל, כמו כל הכבוד ישראל, קוטלט קציצה, אז המילה הפרסית שבאה מהמילה הצרפתית קוטלט, אבל המשמעות הפרסית קציצה, היא באה מהמשמעות הרוסית של המילה קוטלטה, כי בצרפתית זה כמו אינטריבס כזה, זה כמו
כן.
אנטריקוט. הקוטלטה ברוסית זה, כשנינו יודעים, זה קציצה.
קציצה.
וגם כמובן המאזינות והמאזינים שלנו שזכו לדבר רוסית. וגם יש תמונה,
ושזה
כדור.
קציצה, זה בעצם שישראל עשתה קציצה
כן, מהפצצה,
מהבניין.
מראים שם את הבניין המפויח, ועכשיו איך נולדה הקציצה, איך הכינו אותה לראשונה, אחרי החיסול של סולימני, אז כינו אותו את סרדור, קוטלט סרדור, כאילו הקציצה של גנרל, משהו כזה, ופה יש גם פרט נוסף, שני המחוסלים לפחות, זהידי, שהיה מפקד מאוד בכיר, ועוד מישהו אחר ששמו שכחתי, השתתפו בדיכוי המחאה באיראן. כלומר, נתפסים כמי שכמו עריצים, עריצים שעשקו את העם האיראני, שכחתי איך אומרים בעברית את הביטוי הרוסי, סקאצר ציודרוגה, גוד רידנס כזה. כאילו, ייחלתי לקצין בהצלחה, כמו שאומרים. ואז זה מה שקורה שם, כי הם באמת, כי תראה, גם הם מאוד מאוד לא אוהבים אותם, הם גם, זה מדובר על רקע של, מדובר באירוע על רקע של עליית מחירים מתמדת, אינפלציה, פשיטת רגל מוחלטת של כל הבטחות המהפכה, ופה יש אנשים שמתכננים טרור ומבזבזים את כספי העם האיראני על ההרפתקאות האלה של טרור, וכדי לעזור למי? סליחה, לערבים השנואים. שחוץ מכל זה, האיראנים, בלי קשר להבדלי השקפות ודת, מאוד לא מחבבים את הערבים, גם אם הם שיעים. או אם זה במיוחד,
אנחנו
הם
רואים,
זה.
גזענות לא זרה להם.
כן, ויש גם ביטויים, תראה, ראיתי גם ביטויים כמו, או יש עוד האשטג, זה האשטג, כן, אפשר, אמו נתניהו, דוד נתניהו, ורצה תמונה כזאת, אני יכול לשלוח אחר כך, ביבי מחייך, ומול תמונתו ביצה ענקית, ומנהיג איראן, ומולו תמונה של ביצה קטנטנה של סלאב, משהו כזה, הרמז ברור.
טוב, לפחות מישהו בעולם חושב שלביבי
כן, זהו,
רוצה חביתות מביצים גדולות.
אבל שוב, בלי קשר למה שנחשוב על זה, מדובר באמת בתעוזה ישראלית, ותראה, לא, לא, אני לא הייתי זבוב על הקיר גם, במקרה הזה לא הייתי רוצה להיות, אבל
כן.
מדובר בהתייעצות של כל בכירי כוח חוץ, ממש זה כמה סיפורים בטיל אחד, מדובר באיזשהו הישג מודיעיני לא נורמלי.
כן.
שאני מודה שלי גם נהיה עצוב, כי כשראיתי את זה שבאמת מדובר בהישג יוצא דופן, כתזמון כזה, ואתה מפציץ באזור שהוא מסוכן להפצצה. ועם כל היכולת המודיעינית הזאת, תראה
כן.
לאן הגענו, אבל עדיין גם יש עוד שקר נוסף שהאיראנים משתמשים בו, לא הפצצנו את השגרירות האיראנית, הפצצנו בניין ששימש כאגף קונסולרי שהיה סמוך לשגרירות. זה מאוד חשוב, כי תמיד אומרים Israel offended international laws, כן? כשזה גם לא מדובר בחוק, אין איזשהו חוק. נכון שיש חסינות לנציגויות דיפלומטיות, אבל זה לא,
מה גם
זה לא.
שאני לא חושב שברגע שהרפובליקה האסלאמית של איראן לא מכירה בקיומה של מדינת ישראל, מדינת ישראל מחויבת להכיר ב... איך אומרים? בניינים, במיסיה הדיפלומטית של איראן.
אתה צודק, אבל ההיגיון שלך זה של אדם בריא ונורמלי, לא של כל מיני אנשים פה ובחו"ל.
טוב, בסדר גמור. תקשיב, יכולנו, כמו שאמרנו, אפשר היה לעשות פה יום דיון, אנחנו נשחרר את המאזינים לדרכם. אני מאוד מאוד מודה לך. עוד שנייה, יש לי, מי שלא יודע, מי שצורך את הפודקאסט הזה בספוטיפיי, אז אחרי כל פרק אני שואל את האנשים, שואל איזה משאל קטן, אז עוד שנייה אני אדבר על התוצאות של משאל, זה עכשיו תהיה פינה קבועה, ניתן לציבור את הכל, בכל זאת אם הם טורחים להגיב אז אנחנו צריכים להתייחס לזה. בינתיים אני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסכם בכל יישומי ההסכתים בישר לכם, ואלכס גרינברג, ממש ממש תודה לך.
תודה
למרות
לך.
המצב הלא פשוט, אני חושב שהדיון הגיאופוליטי הזה היה נחמד ודווקא אופטימי, אז תודה לך שוב.
תודה לך. להתראות
ביי ביי.
לחוד חפז.
שוב שלום, ברוכים הבאים לפינה החדשה והקבועה שלנו, הציבור הבא לדברו. לפני שנעבור לפינה, אני מזכיר לכם שהפרק הזה הוא בחסות שפה אחת, הקורס האינטרנטי ללימוד ערבית, מומלץ מאוד, זה מה שאני השתמשתי בו, ממליץ עליו בחום מלא, לא מוגבל בזמן, ולא יקר מדי גם ככה, אבל אם אתם תשתמשו בקוד קופון אחר שבוע, באותיות אנגליות, אתם תקבלו עוד 200 שקלים הנחה, שזה עושה את זה ממש זול, אין שום סיבה לא ללמוד ערבית, כדאי לאכול את זה. אז עכשיו לציבור אמר את דברו. מה שקורה זה שמי שצורך את הפודקאסטים האלה בספוטיפיי, בסוף כל פרק משאל קטן. ואני חשבתי, אם כבר אתם תורכים, מאזיני היקרים והמצוידים תורכים לענות למשאל, אני אתייחס למשאל הזה. וגם מי שמשאיר לי הודעות בפייסבוק או ביוטיוב, גם אני אתייחס לזה, כי אתם תורכים למעננו, אנחנו נתרח למענכם. אז בואו נדבר למשל על השאלה ששאלתי לפני שבועיים, שבה השאלה הזאת אני אמרתי ככה בפרק, בוריס מביא אופטימיות מתוצאות השאלה האחרונה. השאלה האחרונה, אני מזכיר לכם, שם דיברנו על המשאל, סקר דעת הקהל בקרב הערבים בגדה המערבית ובעזה, והשאלה האחרונה שם הייתה, איך אתם רואים את העתיד, והייתי מאוד אופטימי, כי חלק, הרוב מהנשאלים, כשהם דיברו על העתיד, דיברו על העתיד שבה מדינת ישראל חלק מתמונת העולם שלהם. והייתי מאוד אופטימי. אז שאלתי, האם אתם חולקים את האופטימיות הזאת איתי? אז 45%, אני מדבר באחוזים, לא הרבה אנשים ענו, אז סך הכל 11 אנשים ענו, אבל אז כחצי. 5 אנשים אמרו שיש מקום לאופטימיות, 3 אנשים אמרו שלא נראה להם, ו3 אנשים בחרו בתוצאה, בוריס חבוב, אתה חי בסרט. טוב, אז אתם יותר פסימיים ממני, יאללה, אני מחליט להיות אופטימי בסיפור הזה. בשבוע שעבר, ויש לכם עוד זמן לענות, שאלתי אתכם, עד מתי לדעתכם תימשך המלחמה? 3 אנשים, שזה 8%, ענו חודש. לדעתי זה אופטימי מדי. 8 אנשים אמרו 3 חודשים. חצי שנה ושנה ביחד זה 15 איש. ו11 איש, אז זה כשליש מה-70, אמרו יותר משנה. אני לא אגיד לכם מה אני חושב, כי כדי לא לדעת את התוצאות, בשבוע הבא אנחנו נדבר על זה שוב. אבל אלה התוצאות. קיצור, כן. אז שוב, תודה רבה לכל המשיבים, תגיבו לי, אם אתם לא בספוטיפיי, לכו ליוטיוב, חפשו השבוע במזרח התיכון, תשאירו שם טוקבקים, אני מת על טוקבקים. יש גם פייסבוק, ובשבוע הבא, אינשאללה בלי נדר, אני אתייחס גם להודעות שלכם שם. אז בינתיים, ביי ביי, שלום שלום.
יירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.